יגיד בוקר טוב יחד איתך לחבר כנסת הרב ישראל אייכלר.
בוקר טוב.
שומעים?
שומעים אותך. Okay. אותך כן, אותי פחות. מה אתה היית עושה במקומי כשהיית פה באולפן?
מה קרה לך, יקירי?
כנראה זה אובך, אתה יודע, משפיע. יודע.
טוב, אני אשאיר את דוד לשדר בלעדיי, אני לא מסוגל ככה. אבל אתה תסתכל.
תראה לך רפואה שלמה, תראה. הקול והראייה והמחשבה... כל הדברים האלה הם דברים שצריך כל רגע מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא. אנשים שכותבים ומדברים צריכים יותר מאדם שיש לו ידיים ורגליים והוא חושב שהוא יכול לעשות וללכת כאילו בלי מחשבה, אבל ראייה, מחשבה ודיבור וכל שנייה על כל נשימה ונשימה תעלל כך.
יופי, אז עם דברי החיזוק, תודה, עם דברי החיזוק האלה, אני אפרוש מהמיקרופון לעכשיו, ו...
זה רק מהמיקרופון, זה בסדר, בצער, זה רפואה שלמה. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, בוא ניגש לעניינים שלנו, וזה בעצם יאיר לפיד, הלפיד חזר לבאור עם חוק הגיוס, מאוד מטריד אותו הסיפור הזה.
אותי מטריד פחות לפיד, יותר העובדה שכל השואלים של התקשורת, כאשר הלפיד מגיע להם, אז כל זנבות האודים השני מתחילים לבאור ולהבהיר את כל שדות ישראל. זאת הבעיה.
על מה אתה מתכוון? על מה אתה מדבר?
שהתקשורת מתייצבת ברגע שלפיד מחליט שיש פה אג'נדה וצריך להתחיל להריץ את המפלגה קדימה. היא כבר שקעה משך שנה שלמה. וצריך להציל אותה. אז מה עושים? הנה נושא גיוס חרדים, דבר שבכלל לא עכשיו על הפרק. זה ייקח עוד כמה שבועות עד שיגובש ויגיע עם התקציב. וכבר עיתון הבית שלו נותן את הטון בעמודים שלמים, עם תמונות, אני לא רוצה להגדיר אותם, המאזינים שלך כבר מכירים את ההגדרות שלי, כן. יהודי חרדי שעומד בצד מול חיילים שמסכנים שנמצאים בזה, בחזית, וככה כל כלי התקשורת הציבורית, גלי צהל, הפכה לתחנה מסיתה נגד הציבור החרדי, נגד שר הביטחון שבעד.
אבל הרב אייכלר, אני מתפלא עליך, יאיר לפיד אומר...
וככה רשות השידור.
הרב אייכלר, יאיר לפיד אומר, אני לא נגד הציבור החרדי, הוא חוזר ואומר את זה, והוא מתראיין לעיתונות ותקשורת חרדית, ומספר, אני לא שונא אתכם, אני בסך הכל מנסה לסדר שהחוק הזה יעבור את מבחן בגץ, ושחיילי צהל לא ייפגעו.
היה אצלנו בישיבה משגיע חכם, שבחור אמר לו, לא התכוונתי לזה ולא התכוונתי לזה, אז אמר, אתה לא צריך להגיד לי מה התכוונת. אני רואה מה אתה עושה ואני יודע בדיוק למה התכוונת. יאיר לפיד לא צריך להגיד לנו אם הוא שונא או לא שונא חרדים. אנחנו רק צריכים לראות את המעשים ואת הפעולות שהוא עושה שהאדם חרדי שעובר ברחוב, ואדם שני שאיננו חרדי שונא אותו שנאת מוות בגלל ההסתה הזאת. אם 30% מהציבור אומרים שהם שונאים חרדים, זה בגלל האנשים כמו יאיר לפיד ובגלל תקשורת שמגויסת לאנשים כאלה.
גם כשהוא אומר אני לא נגדכם, אני לא נגד הציבור החרדי?
אז זה כמו אותו בחור שאומר למשגיח שהוא לא התכוון. מה זה לא התכוון? הוא עושה. יש מעשים. הדיבורים של אישי ציבור זה מעשים. כשהוא מדבר, וכשהחברים שלו מדברים, והתקשורת מגויסת מדברת ומסיטה, ומציגה את הציבור החרדי כפרזיטים ולא נשים בנטל. ואם, אני לא רוצה להגיד שם של מישהי, כי אני לא רוצה לפגוע אישית, אבל מישהי מאוד מקושרת, אומרת, שהחרדים הפרזיטים חיים על חשבוננו, והילד שלי צריך ללכת לצבא, והילד שלהם לא צריך להיות בהלוויה. וגלי צהל מביא הקלטות מיהוד ברק ומשרון וכל אלה, כשהם הלכו לבחירות ועשו תעמולה נגד החרדים, זה הכל הפך לכלי שיסוי נגד הציבור החרדי. אז מה אם מישהו יגיד, אני לא שונא אתכם? ודאי, ראית דייק ששונא דגים?
כן, הייתה אבל תקופה, חבר הכנסת הרב אייכלר, הייתה תקופה שבחודשים האחרונים, שיאיר לפיד מאוד ניסה להתקרב אל הציבור החרדי, הוא הצטלם כמה פעמים בכותל עם כיפה, הלך לרבנים, ניסה ללכת בכל זאת, דיבר הרבה מאוד פעמים ואמר, אני לא נגדכם, ופתאום זה נראה שהוא שינה כיוון לחלוטין.
היה הפוך כושי אורו ונמר חברבורותיו. מה אנחנו מדברים? יש פה אדם, לא רק אדם, זה ציבור שהאג'נדה שלו, הזהות שלהם, היא אנטי חרדיות. אז מה אנחנו מדברים? הבעיה היא לא הם, שוב, כמו שיאיר לפיד אומר שהבעיה שלו זה לא החרדים, הבעיה שלנו זה לא יאיר לפיד. הבעיה שלנו היא שכשיאיר לפיד מחליט לעשות תעמולה, אז הם מיד כולם מתגייסים בתקשורת. נגד הציבור החרדי, וכבר מקימים מעלים, והרפורמים כבר מתחילים להזרים כספים לכל הארגונים הקיקיוניים האלה שכולם מתפרנסים מהם כדי להסיט נגד הציבור החרדי. ומה הם עושים? אגב, דוד, אתה איש חכם. מה זה עושה לאדם חילוני? מה זה עושה למוטיבציה? תעזוב רגע את החרדים. מה זה עושה למוטיבציה של חיילים שכולם מרגישים פריירים? מישהו עוד חושב שצבא כזה יכול לנצח באיזושהי מלחמה עם, עם, עם תחושה כזאת של, של חוסר מוטיבציה שהוא מחדיר בציבור שלו? אני לא מדבר על הציבור שלנו. הציבור שלנו בעזרת השם שרד אנשים חזקים יותר, והוא עכשיו עובר מלחמה הרבה יותר קשה עם הסכינאות שמכוונת אל, אל כל יהודי, בעיקר אם הוא חרדי, כי הוא מזוהה כיהודי. אנחנו עוברים מצבים קשים מאוד. זה מה שיש לתקשורת הישראלית לעסוק, ואין פיגוע לפיגוע לעשות הסתה בתוך המחנה, בתוך הגטו.
הוא מסתבר שאין דרך להתמודד עם זה, מעבר לזה שבמידי פעם אנחנו נראיין אותך ואנשים נוספים שיזעקו על הסתה הזו שקורית לה בכל פעם מחדש.
יש עוד דרך, יש דרך להרתיע ולהתריע מפני האנטישמיות, וכמו שעכשיו...
איזה דרך? אתה צועק על זה כבר שנים.
צריך, אנחנו לא צריכים להרשות פה בתוך הגטו.
הרב אייכלר, אתה זועק על זה, אתה זועק על ההסתה נגד הציבור החרדי כבר שנים ארוכות. הייתי שומע אותך ואת השידורים שלך וגם את הנאומים שלך בכנסת, אנחנו שומעים. אתה זועק על זה שנים ארוכות.
מה היה קורה דוד אם לא היינו עושים את זה?
אוקיי, השאלה היא מה, איזה דרך? כשאתה אומר דרך, יש דרך להתמודד עם דבר כזה?
אמרתי לך, בדרך ההסברה והתעמולה, באותם כלים, ויקח את החנית מידי המצרי ויקהו בחניתו.
טוב, בוא נדבר על...
אם עושים תעמולה, אנחנו נעשה הסברה.
בוא נדבר על בית הכנסת בגבעת זאב. מה אתה חושב על ההחלטה של בית המשפט העליון?
אני אמרתי כבר אתמול בתקשורת וגם בכל מקום בכנסת, שמי שחושב שצריך להרוס בית כנסת בגלל שפלסטיני, יורש של פלסטיני טוען שזו אדמתו הפרטית, אז דקה צדק מתחיל מבית. קודם כל, להעביר את בענייני בית המשפט העליון לנכדים והיורשים של השייח בדר. מי שיודע, השייח בדר היה לאדמה פרטית, ובאו אנשי בית המשפט העליון והתיישבו ובנו ארמון, לא צריך להרוס את זה, צריך למסור את זה ליורשים. כך אומר החוק, כשאתה בונה על השטח שלי בית, צריך להעביר את זה אליי. לכן צריך להעביר להם את כל ליורשים של שייח בדר, להעביר את כל הבניינים היפים של בית המשפט העליון והכנסת, ואחרי זה יבואו היורשים של השייח מוניס, שעליו הוקמו, על אדמתו הפרטית הוקמו אוניברסיטת תל אביב, ולהעביר את זה, להפוך את זה לאוניברסיטה של היורשים שלהם, של שייח מוניס, ואחרי זה שיבואו לגבעת זאב, למצוא איזה בית כנסת, שיש איזה פלסטיני שטוען שהוא יורש.
ובכל זאת, כשבית המשפט העליון אומר, הוא עיכב בכל, את צו ההריסה, אבל עדיין בית הכנסת בסופו של דבר יפונה, יארס, אנחנו עדיין לא יודעים. כשאתה רואה את ההתייחסות הזו של בית המשפט, מה אתה חושב על זה? כאיש חרדי, כאיש ציבור חרדי.
אני חושב שבית המשפט העליון חוטא לתפקידו ולמעמדו, כאשר הוא הופך משופט לשליט. לא יעלה על הדעת שכשבנימין נתניהו וממשלתו ירצו להיכנס לעזה, להרוס איזה רחובות או איזה בית לצורכי ביטחון, יבואו ויגידו להם, לא, אתה צריך לבוא לבקש רשות מבית המשפט, האם אתה יכול להרוס? אבל כשאתה בא אל מחבל ואתה רוצה להרתיע את המחבלים הסכנאים, שכבר לא אכפת לו למות, הדבר היחיד שיכול להרתיע אותו זה שאמא שלו ואבא שלו לא יהיה להם בית, ושהם יישבו בחקירות משך חודשים ושנים. את זה אולי לא, צריך לבוא לבקש רשות מבית המשפט, האם מותר לבצע מדיניות ממשלתית והחלטות כנסת ולבצע את החוק? ברגע שבית המשפט נכנס לדברים כאלה, הוא שם עצמו כגוף פוליטי שנתון לביקורת. כל מה שמותר לכתוב על נתניהו, והשמאל יודע להכניס...
ישמעו אותך עכשיו, השמאלנים יזדעקו, איך אתה מעז לדבר כך על בית המשפט העליון, שזה בעצם החלטה פוליטית. בית המשפט העליון הוא מעל הכל, לא?
זה בדיוק, ברגע שהוא לא הופך לשופט שעומד מלמעלה, אלא לשליט, פוליטיקאי, שכל החלטותיו הם פוליטיות פאר אקסלנס, וכל מי שבודק אחריהם יכול לראות אותם, והם כותבים מידתי, מה זה מידתי? מי נתן להם סמכות? מי נתן להם סמכות לבטל חוקי כנסת? הם הרי הכריזו מלחמה על הדמוקרטיה, הם מדברים בשם הדמוקרטיה כמו הסובייטים שדיברו, שנקראו הדמוקרטיה העממית, הסובייטית. הם מדברים על דמוקרטיה כאשר אנשים בלתי נבחרים, שנבחרו אחד בחר את השני נער בוועדה למינוי דיינים. אני יודע איך עובד אותם לבין למינוי שופטים. מישהו מנע אותם לקבוע מה זה מידתי ומה זה לא מידתי, מה זה צדק, מה זה לא צדק? בדמוקרטיה קובעים את הדברים האלה האזרחים הבוחרים, שהם שולחים נציגים שייצגו את העמדות שלהם והשקפות שלהם. ברגע שבית המשפט לקח את הסמכות הזאת, ביטל חוקי כנסת, אגב, אפרופו חוק טל, כן, שאתה מדבר על הגיוס, מי אשם בכל ההסתה בשנים האחרונות? מי אשם בכל הערעור, כל ההסדר הזה שבין, של תורתו אמנותו? זה בית המשפט בשבטו כשלטון.
אבל אתה יודע, עדיין, יש כאן את העניין המשפטי, הם לא אומרים לך שהם מתערבים פוליטית, הם אומרים את העניין, כל הזמן מכניסים לך את העניין המשפטי, גם כשאופר שלח נגיד דיבר כאן, אמר, אנחנו רוצים שהחוק הגיוס גם יעבור, אתה יודע, יעבור את מבחן הבגץ, יעבור את בית המשפט.
מי זה מבחן בגץ? באיזה מקום למדנו שצריך לעבור מבחנים של מישהו מעבר לממשלה ולכנסת במדינה הדמוקרטית? מה זה, דיקטטורה של פוטין? אני אומר לך שפוטין נבחר על ידי יותר אנשים מכל שופטי בית המשפט העליון.
ומעבר...
מה, רוצים להופיע פה דיקטטורה בשם הדמוקרטיה, קבוצה קטנה של אנשים, הם ישלטו בחיי היום יום במקום להיות שופטים? ושוב, הם גורמים הרס למערכת המשפט, מערכת המשפט קורסת, הרי צריך מערכת משפט, היא למלא מוראה של מלכות, איש את ראו חיים בלאו, אז במקום שיתעסקו בכל כך הרבה פשע פלילי, בכל כך הרבה סכסוכים בין אדם לחברו בעולם המסחר, משפטים נסחבים במשך 4-5 שנים, אז הם מתעסקים בפוליטיקה ואחר כך עוד בוכים שתוקפים אותם כמו פוליטיקאים. מה שמותר לכתוב על נתניהו, מותר לכתוב ולהגיד על נתניהו, מותר לכתוב ולהגיד על שופטי בית המשפט העליון בשבטם כפוליטיקאים.
טוב, עכשיו חוק הגיוס, אתה רואה את זה מתקדם?
אני מקווה בעזרת השם, תראה, אני בעניין הזה, אני בשיטה לא לדבר על זה, ברגע שאנחנו מדברים על זה, אנחנו משרתים בעצם את יאיר לפיד.
אתה לא מדבר על זה, וגפני לא מדבר על זה, ועוד כמה חברי כנסת לא מדברים, אבל בסופו של דבר אתה רואה שזה כן בכותרות, למרות שאתם לא מדברים על זה.
בגלל שהתקשורת מגויסת ללפיד, לפחות אנחנו לא נעבוד אצלו.
כן,
אנחנו לא צריכים לדבר, יש הסכם קואליציוני ברור, יושבים האנשים המקצועיים, במשרד הביטחון, מגבשים חוק, אנחנו נראה מה החוק אומר, האם זה עומד בתנאי ההסכם הקואליציוני, ואז אנחנו נוכל להחליט, ולא ניתן
אם ראש הממשלה יעכב את חוק הגיוס, אם ראש הממשלה יעכב את חוק הגיוס, אתם תתמכו בתקציב, או ששם תעשו בעיות?
תקרא את ההסכם הקואליציוני, והתשובה תהיה כנ"ל.
אוקיי.
הכל ברור שם.
אוקיי. מה עם יעקב אשר? יש לך איזה בשורות בשבילו הבוקר?
אני מקווה שהוא מרגיש טוב, ואני לא יודע שום דבר שאני צריך להתייחס אליו בעניין הזה. מה אתה מדבר?
הולך להיות חבר כנסת מתישהו? בקרוב?
אני לא רכלן פוליטי, ואני לא פרשן אפילו.
אוקיי, אבל אתה כן מונח בפרטים. הרב אייכלר, אתה כן מונח בפרטים, אתה כן יודע מה קורה.
ואם אני מונח, אני צריך לדבר על זה ברדיו? אתה לא יודע שרדיו זה... תראה מה זה בן אדם מדבר. העוזר של ראש הממשלה, ראש המערך על המסברה הלאומי, כתב באינטרנט איזה מילה, איזה משפט על ריבלין. שמעת על זה, כן?
כן, הוא כתב משפטים חמורים לפי איך שהתקשורת בכל זאת
כן, מציגה אותם. כן, רק שאדם פרטי, הוא מקשקש, מדבר, והוא כראש המערך על המסברה הלאומי היה אמור לדעת שכל מה שאדם עושה, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, נכון?
אוקיי.
אז כשאני מדבר ברדיו, אני גם צריך לדעת שמה שאני אומר ברדיו זה לא מה שאני יודע בפנים.
אז אתה לא אופטימי בעניין של יעקב אשר, אם אני מבין אותך נכון.
אם אתה מבין אותי נכון, לא היית שואל את השאלה הזאת.
אוקיי. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה, תודה.
יום טוב. ואנחנו יוצאים לפרסומת עכשיו, מיד נמשיך.